ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו מדברים על ט"ו בשבט. עכשיו, ט"ו בשבט, קודם כדאי לדעת, אין על זה שום דבר, לא בגמרא ולא בשולחן ערוך. מנהג של מקובלים ושל חסידים. זאת אומרת, הדבר הזה הוא לא הלכה קדומה וגם לא הלכה היום. אין שום מה. אם אדם לא משתתף בתשעה ט"ו בשבט, הוא לא עבר שום מה. צד שני, אולי הוא עבר עבירה אם הוא מזלזל במנהג. מנהג ישראל דינו, אז אל תיטוש תורת אמך, אפילו שהוא שאדם צריך לכבד את מנהגי המשפחה או מנהגי המקום. עד כמה שזה לא מנהג של שטות, זה לא מנהג של שטות. זה הופך להיות מנהג של שטות, אם אדם אוכל יותר מדי פירות, זה יכול להיות שטות. אם א' יכול לקבל כאב בטן, סתם, אין להגזים. שמעתי שיש אוכלים 15 מינים, יש אוכלים 30 מינים, יש אוכלים 140 מינים. אז זו שאלה ששאלו גם כן, איך אדם יכול לאכול 140 פירות ולא להתחייב בברכה אחרונה? רק ברכה ראשונה אחת, לא להתחייב בשום ברכה אחרונה. תרצו פשוט, אוכל 140 מינים ורק בורק לעץ, אבל אוכל פחות משיעור ולא כדי אכילת פרס. זאת אומרת, הוא פורס את זה על פני כל היום. שיש חסידים שאולי עשר או מקובלים, אז זה לא התחיל ככה אחמנה בך. לא בורא נפשות ולא מעין, לא מעין שלוש. בכל אופן, אז רק כדאי לדעת מה זה מנהג בכלל, אנחנו רואים בט"ו בשבט. הרבה פעמים המנהג מוציא איזה רגשות שההלכה לא טרחה לטפל בה. למה לא? בגלל שפעם העולם היה יותר ספונטני ויותר קדוש ויותר טהור, אז לא היו צריכים לקבוע הלכות כדי לתת תחושה של אהבת פירות ארץ ישראל. עיקר ט"ו בשבט זה פירות ארץ ישראל. כן? זה לא חג אוניברסלי. באופן עקיף זה קצת אוניברסלי, שאתה מדבר על עצים, אולי על איכות הסביבה, ואתה נוטע אילנות כדי שאלה שנשרפו, עצים חדשים. אז כל הדברים הללו הם כמובן נחמדים, אבל זה לא הרעיון, זה לא היסוד. הרעיון, היסוד הוא להתחבר באופן פיזי, במיוחד לפי המקובלים, הכל צריך להיות גם כן באופן פיזי, להתחבר באופן פיזי לאדמת ארץ ישראל. אז איך אתה מתחבר באופן פיזי לאדמת ארץ ישראל? לאכול את האדמה הזו אי אפשר. זה לא טעים ולא בריא. אז מהו הדבר שהכי מחבר אותך לאדמת ארץ ישראל? זה פירות העץ של ארץ ישראל. לא פירות הירקות, אלא פירות העץ של ארץ ישראל. למה פירות? סתם ככה, פירות זה בדרך כלל דברים טעימים, מתוקים, כן? עץ ולא אדמה, מפני שעץ יותר חשוב מאדמה. אבל בגדול זה לחבר אותך להרגשה שאתה ממש חלק באופן פיזי של ארץ ישראל. עכשיו, בימי קדם, לפני שהתחילו המנהגים האלה של ט"ו בשבט, זה מה שאמרתי, שט"ו בשבט זה לא נזכר, לא בגמרא ולא בשולחן ערוך ולא ברמב"ם ולא בשום מקום.
משנה ברורה מציין אותו.
משנה ברורה, זה לפני 100 שנה. עוד לפני המשנה ברורה מציינים אותו. שמציינים אותו כבר תלמידי אריזה, כבר לפני 500 שנה, אבל לא יותר, אני חושב. ואני גם לא יודעת כמה זה
משנה מציינת אותו, אבל בהקשר אחר.
לא לעשות קיש, ולא לעשות לטעום כל כך הרבה פירות. אין שום מצווה לאכול פירות בט"ו בשבט לפי התורה או המשנה או הגמרא או השולחן ערוך. אין לך מצווה לאכול פירות. יש סתם אדם רעב שיאכל פירות ויברך וכו'. מה שהמשנה מזכירה זה לגבי ראש שנה ואילנות, זה עניין של מעשרות, שינוי בשנת המעשר ודברים אחרים. אבל לא... אבל אני רק אומר באופן כללי, מה זה מנהג? מנהג זה בא לעלות על פני השטח דברים סמויים, עמוקים ופנימיים, שההלכה לא תרחה לתת לדברים האלו ביטוי. מדוע ההלכה לא תרחה לתת לזה ביטוי? שאנשים באופן ספונטני נתנו לזה ביטוי. הם אהבו את ארץ ישראל, הם אהבו את פירות ארץ ישראל. הם ידעו אולי בלי שזה ייחתם או יאמר באיזשהו מקום, הם ידעו שאם תורשת זה לא שנה לילנות, אז זה יום שמחדד את הקדושה של ארץ ישראל. הרי מה זה קדושת ארץ ישראל? קדושת ארץ ישראל זה מצוות הביובת. זה מפורש בתוספות כתובות. בתוספות כתובות כתוב ש... על השאלה הידועה, למה אם מצווה לעלות לארץ ישראל, למה אנחנו בעלי התוספות חיו לפני 800 שנה, למה אנחנו לא עולים לארץ? למה אנחנו בגלות? אז תירוץ אחד, זה כרוך בסכנה נפשות.
זה קוראים לו.
רב חיים קוראים. זה כרוך בסכנה נפשות. תוספות סוף כתובות. במיוחד באותה תקופה, זו תקופת מסעי הצלב, זה היה כלום בסגן הנפש. אז אין להם מצווה של יישוב ארץ ישראל, זה כלום בסגן הנפש. במיוחד הדרכים בחזקת סגן. ותירוץ שני, שאנחנו לא יודעים איך לקיים את המצוות התלויות בארץ. זה תירוץ מאוד מוזר, אולי דיברנו על זה פעם. אז אנחנו לא יודעים איך קיימת את המצוות התלויות בארץ. אז תלמד. אלא מה? אין לנו מי שילמד אותם. כמו כל מיני דברים שנאבדו, אז גם זה נאבד מאיתנו, אנחנו לא יודעים איך לעשות אפר פרה אדומה.
אין, אבל הרמב״ם למד את זה מאיפשהו.
אני מדבר על התוספות. הרמב״ם היה יותר קרוב לארץ ישראל, אז אולי היו לו מסורות אחרות. אבל, אבל, אבל לפני הרמב״ם כבר, המערית, מערית, אחד מראשוני, אחרונים הספרדים, טורקים, גר בארץ ישראל אחר כך, מערית הוא היה מניח בן של המבית, אז הוא כותב שהיום התירוץ של התוספות לא נכון, כי יצא לאור פירוש הרש סיריליו, שם של סיריליו, על המשניות. והיום אנחנו כבר יכולים להבין את המשניות. אני חושב שהוא לא מזכיר את הפירוש המשניות של הרמב״ם, אבל הוא מזכיר את פירוש הרש סיריליו, זה כמו פירוש טוב. והיום אנחנו כבר יכולים להבין את המשניות בישראל. אנחנו יכולים להבין את המשניות בישראל, אנחנו כבר מגנים מצוות את יהודות. כמובן, בית יוסף נותן פטור חלק מהלכות מצוות התלויות בארץ. הרמב״ם עוד קודם, אבל אולי גם את הרמב״ם אנחנו לא מבינים כל כך. הרמב״ם מבין את עצמו, אז אולי לא הכי קצור את הרמב״ם. וכל פעם מעריץ שהיה ספרדי, הוא ידע על הרמב״ם. אז הוא מזכיר את הרסיליה, זאת אומרת ללמוד את המשניות, כנראה אפילו של הרמב״ם על המשניות בזרעים הוא לא מספיק בהיר, לא מספיק יכול להיעמד אותנו, אבל הרסיליה הוא, לפי אמרי זה המחשב, פירוש יותר ברור, מי זה פירוש יותר מוכן מפירוש המשנה של הרמב״ם. הכל פניים הרסיליה זה לא משנה של הרמב״ם, יש רמב״ם, יש הרסיליה. על כל פנים, על כל פנים, הפירושים האלה נותנים לנו ללמוד. בסדר, אבל אם אין לנו פירושים ואין מי שילמד אותנו, אז מה קורה? אנחנו לא יודעים. אם אתה לא יודע אז, בגלל זה לא לעלות לארץ, קיים מצוות יישוב ארץ ישראל, ואונס רחמנא פטרי, אתה לא יודע איך לקיים את המצוות התלויות בארץ, אז אל תקיים אותן. אבל למה זה פותר אותך מלעלות לארץ? יש זה אנחנו יודעים, עולים לארץ ומתיישבים בה. מה הכוונה בתוספות?
הוא יכול להתחייב בדבר שהוא לא יכול לקיים?
רגע, הוא פתור. לעלות לארץ אתה
חייב להתעסק עם הפירות של הארץ ולתת ללמוד מהספורט.
אבל את זה אתה לא יודע, אז אל תקיים. אדם שלא יודע הלכות שבת בחלק הוא כן ידע, אז הוא לא צריך לשמור שבת. מה שהוא ידע, שתשמור מה שאתה לא יודע, ואין מי שילמד אותך בכל העולם. אז אתה אנוס, אונס רחמנא פטרי. אונס רחמנא פטרי, אנחנו גם לא מקיימים מצווה של להיכנס למקדש ולקיים מצוות כבוד מקדש או לא, כי אין לו מאכל כל האדמה. בסדר, אבל סתלה לארץ, תגור בירושלים, בלי מה שיש, שערי אפשר, בונס. אין מי שילמד אותך. מה הכוונה התוספות? רואים מפה. רואים מפה שכוונת התוספות היא שאין ערך לגור בארץ ישראל, אין מצוות יישוב ארץ ישראל, אם אתה לא יכול לקיים את המצוות התלויות בארץ.
ארץ ישראל היא בעצם אמצעי לקיום המצוות, היא לא ערך עצמאי.
זאת אומרת, קיום המצוות התלויות בארץ, זה בעצם המצווה של יישוב ארץ ישראל. הייתי אומר את זה יותר עדין להגיד זה אמצעי. הייתי אומר שהפירוש הוא, אתה מתחבר לקדושת ארץ ישראל על ידי המצוות התלויות בארץ, על ידי שאתה מפריש תרומות ומעשרות וכל הדברים. אבל שומר שביעית, אבל אם אתה לא יכול לעשות את זה, אז אין ערך לגור בארץ ישראל בלי לעשות את זה. כי קדושת ארץ ישראל צריכה לבוא לידי ביטוי מעשי, ואתה לא יכול לקיים את זה בביטוי המעשי, אתה לא יודע איך המצוות התלויות בארץ. הכל פנים, יש עוד, יש פירוש יותר פירוש בפרטי ספר, שכאילו, מילא אתה לא יכול לקיים את המצוות הסל, אבל אסור לך לאכול טבל, אתה עושה ודאי, אין מצוות יישוב ארץ ישראל, אם על ידי זה אתה תעבור עבירות חמורות, כמו לאכול טבל. אתה לא יודע איך להכריש תרומות המעשרות, זה טבל, אז אוכל טבל חייב מיטה בידי שבת. אבל משמע שהתוספות מתכוונים גם איך אני לא יכול לקיים את המצוות עשה גם. מצוות עשה, לא רק, נגיד, עיקר המצווה של שביעית זה מצוות עשה. אתה לא יכול לקיים שביעית. תסתגור בארץ, אל תקיים שביעית. תעשה יותר מחירה. אז בכל מקרה, רואים שהמצווה שהארץ עושה זה להתחבר למצוות התלויות בארץ. עכשיו, והמצוות התלויות בארץ גורמות לך גם כלאהבה של הארץ עושה. זה אומר, המנהגים של ט"ו בשבט וטיש וכל מיני דברים, 15 מינים ועוד ועוד, כל זה לא היה בעבר, כי זה היה מובן מאליו. זה היה מוטמע ברגש של כל יהודי. וכך אני מבין המושג של מנהגים בכלל. זאת אומרת, למה התחדשו מנהגים? כן? ל"ג בעומר. גם כן, כנראה, מנהג מאוחר ל"ג בעומר. אבל למה זה... אז זה לא פירוש שהרעיונות של ל"ג בעומר לא אומצו יותר מאוחר. אבל הפירוש הוא שהיה צריך לקבוע את זה במנהג כדי שדברים שפעם היו פשוטים כאילו מבחינת ההרגשה העצמית היום יתקיימו על ידי מנהג. זה גם היסוד של מצוות דרבנן. מה זה מצוות דרבנן? זה גם כן, החכמים או גזרו בגלל בעיות שהתחדשו או חכמים חייבו דברים שיש להם כבר אסמכתה. מסביר הריטב"א, מסביר הרמב"ן, מסביר המהר"ל, מה זה אסמכתה? יש פסוק, אבל זה הקרא אסמכתה. אז זה דאורייתא או דרבנן? אם יש פסוק דאורייתא, אם זה הפסוק לא מתאים, למה אתה מביא פסוק שלא מתאים? סתם בלוף. מה זה? רמז. אולי, אם זה הפשט, אם זה האמת, אז זה דאורייתא. אז מסביר, הרמב"ן כבר בארבע רשויות לשבת. אנחנו יודעים שקרמלית זה רק דרבנן. מה הרמב"ן לא? קרמלית זה דאורייתא, זו מציאות דאורייתא. רק אין על זה דינים. באו חכמים ונתנו על זה דינים. ארבעה שומרים, שלושה הם. כן, כי יש מחלוקת אם סוחר הוא כמו שומר, סחר הוא כמו שוער. אז ודינים שלושה. אז שוב. באו חכמים וקבעו איך יהיה להם ארבעה דינים. המהר"ל אומר את זה על נטילת ידיים. נטילת ידיים הם מביאים פסוק, מהראשונים, מהאחרונים, יש פסוק. לא, אשמח. אז מה הפירוש? שבאמת במציאות התורנית זה ברור שהידיים עסקניות הם וכל דבר שהוא עסקני ולא שומר את עצמו ועושה כל מיני דברים, במודע או בלא מודע, זה היסוד של תרומה. כן? אבל התורה לא ראתה את זה בכל כך הרבה חומרה כדי לחייב נטילת ידיים. או באו חכמים ואמרו, האנושות יולדת, צריכים לקבוע את זה בספר החוקים, אבל זה רק מדרבנן, כי זה מציאות מהתורה. אני אומר, אותו היסוד, נראה לנו דעתי, זה היסוד של מנהגים. ויש כל מיני מנהגים שמתחילים רק היום. אין, אתה רואה מנהגים שמתחילים, שבעת הכותל, כל מיני אנשים הולכים עם תפילים. אין מנהג כזה, אולי דווקא זה מנהג שהיה קדמון והפסיק, אז למה? כי הם מחפשים להתקדש, כי הם מרגישים שהטלפונים או דברים אחרים גורמים להם להתאמן, אז הם צריכים עוד איזה משהו כדי להתקדש. אבל גדולי עולם לא הולכים תפילים, הרב קוק לא הולך עם תפילים, הרב שרק לא הולך עם תפילים, אני לא ראיתי אף אחד מרבותיי שהלך עם
תפילים.
מדבר על רבותיי, לא היה מרבותיי, מדבר על אנשים יותר מבוגרים. שלום זלמן אורבך, הוא הייתה חשוב מהרב ממצר, תשאל את הרב ממצר, היה רבות, הוא לא הלך מצפור. כן?
דווקא אנחנו עקום שעולה, אני חושב בישיבה. זה מה ש...
אבא ישיבה. העיקר הלכה, הנה, הזילברמן הוא הולכים לתפילים גם... אני רואה איזה נער מאחים שזילברמן תפילים, הוא מסתכל שם בעיתון ידיעות אחרונות. אתה לא בשביל ידיעות אחרונות לא חייבים תפילים. זה מותר גם בלי תפילים. עדיף לא להסתכל בכלל. אבל אני רק אומר, זה סוג של מנהג, את הדין אתה מקיים, זה שאתה מניח... אפילו לא צריך כל התפילה. הכל זה הידורים. אז טוב בשבט זה הידור איך לחבד את אהבת ארץ ישראל ולעשות את זה יפה. כמו שכתוב שאת הביקורים שהיו מעלים לארץ ישראל, זו הייתה תערוכה מאוד יפה, עם שירה ועם חליל ופמליה ועם תקסים שלמים. אז זה לחבב את המצווה, זה כנראה המנהג של ט"ו בשבט, אבל תלמיד ישיבה שהוא אמור לדעת דרגות, שידע שזה רק מנהג ואפילו לא מנהג שנזכר בקדמונים, אלא מנהג מאוחר. כן? אבל באמת אלה שהקפידו על זה, אבל גם היום, נגיד הליטאים לא מקפידים על זה, מתנגדים, היקים כולל לא מקפידים על זה, יש אולי כן, אבל הרוב לא. מי שמקפיד על זה, זה האנשים שגדלו על ברכי הקבלה, וזה הספרדים החסידים. הספרדים החסידים גדלו על זה בקבלה, הכל יותר להמחיש, למצוא... יש המון דברים גשמיים, הולכים לקברים. אתמול היה יום שלישי בשבת בשלח, יש סגולה מרבי מנחם מנדל מרימנוב לקרוא את פרשת המן, וכשאתה קורא את פרשת מן, זה סגולה לפרנסה. פתאום כולם יודעים על זה. למה? כי אנחנו עולם קטן שהולך ויורד, אז פתאום אותו רבי חסידי שאף אחד לא שמע עליו, פתאום מפורסם שביום שלישי בפרשת משלח, אז אומרים את פרשת המן. מגיע הרב אומר שראוי להגיד פרשת המן. כתוב את זה בסידורים, אבל לא, אצל מנחם מנדלמרימנוב, זה היה טקס שלם, היו מטסים, והיום גם הליטאים, גם אצל רב חיים קניבסקי והכל, והוא בלבד שתתרום לוועד הרבנים או לקופת העיר, ובקיצור, הכל להפוך את זה לאובייקטיפיקציה או קונקרטיזציה של הדת. כי אנחנו אנשים קטנים, כמו עובדי העגל, שאחרי שהוא חתום, אז הקדוש ברוך הוא נתן להם משכן וכלים, לפי הספורנו, אז המשכן והכלים זה היה כאילו התמודדות עם בני אדם שהראו שהם חייבים אובייקטים. אז אני אומר אותו דבר, זה שביום שלישי כשעשת בשלח אומרים פרשת מן, אנחנו אנשים קטנים, אז אפילו הליטאים כבר נוהגים את רבי מנחם מרימנוב. אוקיי, אבל אפשר לצחוק על זה, אפשר להתלהב מזה, אבל כדאי לדעת את העובדות. עכשיו, בכל אופן, ט"ו בשבט, דיברו על זה מקובלים קדושים, דיברו על זה אבות החסידות, בני ססחר, כתוב שמן הראוי, וזה גם מנהג שיש כאלה שעושים אותו, מן הראוי שאת האתרוג שעשית בו ידי חובה בסוכות שעבר, אז תשים בתוך דבש, תשים איזה ריבה, סוכר ודבש שמשמרים, כן? שים את זה במקרר, ותברך על זה, אי אפשר לאכול את האתרוג בסוכות, כי הוא עץ, זה טעם עצוב ותריו שלי. אז תאכל את האתרוג בתור קומפוט, בתור ריבה, בתור לפתן, בט"ו בשבט.
והצד השני שזה שגם מתפללים על האתרוג.
ואז אתה תאמר, יהיה רצון שתזכה לאתרוג מעודר לשנה הבאה. אז ככה אתה מחבר את סוכות תשע"ז עם סוכות תשע"ח. אוקיי, אתה, יש לך מעגל שנה. אוקיי, יפה, מנהג יפה, זה בני ישראל צריך אומר. יש בזה עניין עמוק גם כן, כי אתה בזה מחזיר, על פי הקבלה, אתה מחזיר את הכל לשורש. סוכות זה החג שבו מחזירים את הכל לשורש. רב וטנר היה מדבר על זה הרבה, זה המנהג של שמחת בית השואבה. מה כבר אומרת? וכי משקים את המים, מים, כתוב שהיו ניסוך המים על גבי המזבח. הרי המזבח נמצא מתחת, מעל מי התהום, כתוב שבימי דוד המלך, אז עלו מי התהום וביקשו להציף את העולם. אז אתה מוסיף מים למים. מה הפשט? הפשט הוא, המים זה המים, היו המים העליונים, המים התחתונים, זה המצב הקמאי של הבריאה. אתה חוזר לשורשים על ידי שאתה עושה ניסוך המים. זה דווקא שייך לסוכות. סוכות זה סיום המעגל של השלושה רגלים, של כל החגים בעצם. סוכות זה, רב וטנר מדבר על זה הרבה, זה סוף של חגי שלושה רגלים. פסח, שבועות, סוכות. אז הבלטה אחר, אדם עובר רק אם עברו עליו שלושה רגלים כסדרה, פסח, שבועות, סוכות. וסוכות זה גם החג האחרון של חגי תשרי, של ראש שנה ויום כיפור. כי יש בזה גם אלמנט של ימים נוראים, במיוחד בשמיני עצרת, שזה סוף של סוכות. אז ממילא, בסיום אתה חוזר לשורש. כאילו סיימת הגמרא, הדרנה לך. מה זה הדרנה לך? נתחיל מחדש. אנחנו לא עושים את זה, אבל מעשה היו כתוב, היו קדושי עליון וגדולי עולם, שהיו גומרים, אני יודע, את מסכת שבת, ומיד, אוקיי, וכעת פותחים את בית עמוד א', לומדים מחדש. צריך ללמוד מאה פעמים לך. אז זה הפירוש הדרנה לך. הדרנה לך, נחזור אליך. הדרן זה לא רק להגיד, לחלק עוגות ולהגיד את כל מה שכתוב שם, ולהתחיל אולי מסכת חדשה. זה יפה, אבל העיקר הרעיון של הדרן עליו, לא ניתנה שמנך, כמובן לא נשכח אותך, כלומר לעצור מיד ללמוד מהתחלה. אז זה סוכות. עכשיו, אם החוזים להתחלה, זה לפני חטא עץ הדת. מה היה החטא הקדום של חטא העץ? זה עוד לפני חטא עץ הדת. החטא הקדום של העץ היה? מה? לעץ היה חטא קדום עוד לפני חטא
עץ הדת. טעם עץ, טעם
הפרי. טעם עצו ופריו לא שווה. כתוב שתוצא עץ
לבנים. זה הארץ.
כל פרי עץ למינהו, שיהיה טעם העץ וטעם הפרי שווים. והעץ לא הקשיב על הקדוש ברוך הוא. וטעם העץ הוא לא כמו טעם הפרי. עכשיו, לכן בסוכות, לפי אחד הדעות במדרש, סוכות אתה אוכל פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר?
זה פרי יושבים.
זה אתרוג, שטעם עצו ופרי יושבים.
יש גם סברה שאומרת,
זה באמת הם שווים. לא שעל העץ יש טעם של אתרוג, לאתרוג יש טעם של עץ. מי שיוכל אתרוג וזה,
זה לא כמו לימון? זה לא טעם של לימון?
לא הייתי מציע לך לאכול את זה. גם לימון אתה נוגס בתוכו, זה לא
בדיוק. זה אפיקומן מפורט.
מה זה?
סרט הפיקומן מפורש, הוא סוחט את האתרוג על הסלט.
בסדר, אבל למעשה אין בו כמעט פרי גם.
כן, נכון.
עיקר האתרוג זה העץ,
הקליפה.
הקליפה. אבל זה מתעדן עם הזמן, כשאתה שם את זה בתוך דבש. אז היו כאלה שעוד מקפידים לקחת תמרים, לא דבש דבורים, תמרים של ארץ ישראל, זה שירת המינים, ובדבש הזה לשים את האתרוג, אתרוג טעם פיצוץ ושורים, ובט"ו בשבט זה כאילו האמצע, זה האמצע, אני לא יודע בדיוק זה האמצע, כמה, איזה חודש זה...
אב בט"ו בשבט זה בדיוק האמצע.
מה?
אב זה המקביל של ט"ו בשבט, חצי שנה בין אב לט"ו בשבט.
כן, אבל לא לסוכות. ובט"ו בשבט אתה גם מתחבר לסוכות הבא. אז במילים אחרות אתה חוזר לתקן על ידי האתרוג שכבר ניתן לאכילה את החטא, יש גם דעה שהאתרוג היה. אז בקיצור בזה אתה מתקן את אותו חטא שהיה כבר ביום השלישי. היה גם, מה? העץ, העץ לא עסק, העץ לא עסק את טעם הפרי. עץ דובדבנים, העץ לא היה טעם דובדבנים, והשם רצה של העץ כן היה טעם דובדבנים, אז העץ נרד בקדוש ברוך הוא.
שאדמה היא לא הוציאה.
בסדר, זה אדמה, כל העצים שייכים לאדמה. אם אדם מברך בורא פרי האדמה על פירות העץ בדיעבד הוא יצא ידי כולם. בוודאי שזה מתחבר לאדמה. אבל אנחנו מדברים על משהו ספציפי, זה היה בעץ. עכשיו, היה עוד חטא בבריאה, זה השמש והירח, זה היה ביום הרביעי. אבל החטא, אנחנו לא מתייחסים לזה כחטא, כי זה כנראה רק מבוא. החטא האמיתי, החטא הקדום זה עץ הדת. שאסור היה, נברא כבר אדם, האדם הוא כבר דת, הוא מצווה, כל פרי, כל פרי עץ הגן תאכלו, ועץ הדת, עץ החיים אסור היה לאכול, והוא אחד מפרי עץ הדת. הכל פנים, ט"ו בשבט זה תיקון עוד לשורש של חטא עץ הדת. כלומר, ט"ו בשבט, וט"ו בשבט, על פי המקובלים, ט"ו בשבט שאתה מרבה באכילה במיוחד של האתרוג, על פי החסידים, אז אתה מתקן כביכול את השורש של החטאים. אבי אבות החטאים זה החטא.
עוד יש עניין לנו, מחילה, אפשר? יש עניין לנו לקנות למחר לט"ו בשבט ריבת אתרוגים?
העניין, אם שמת בבית את האתרוג שעליו בירכת את הברכה לנטילת לולב וכאילו עשית בזה מצווה, תעשה בזה עוד מצווה, אז להוציא את זה כעת מהמקרר אבל לקנות בשבת. בכל אופן, אני רק אומר, זה שוב, זה חסיד שמעוסס, אבל בסדר, זה נחמד, יש בזה קדושה, על פי המקובלים. עכשיו, ואיך אתה מתקן, איך אתה מתקן את חטא הקדום, את חטא הצדת, בדברים האלה? זה שאתה בעצם מחבר את הסוכות לסוכות. הרי סוכות זה חזרה למצב לפני החטא. זה מצב שחזרה של המים העליונים והמים התחתונים היו ביחד. זה היה החסד של הבריאה והכל, זה היה המים. ואתה חוזר למצב עוד לפני שהקדוש ברוך הוא כביכול הפריד את העולם, את הארץ מהשמיים, כן? כן, כתוב בשיבה הרגל שמיים ואת הארץ. שמיים, אש ומים, זאת אומרת, היה מים עליונים ומים תחתונים. אבל בסוכות אתה כאילו מחבר את המים האלה למים תחתונים, ואתה מחבר את הסוכות לסוכות בט"ו בשבט. זה על פי החסידים, על פי הבני יששכר. ובזה אתה מרגיש הזדהות עם המצב הטהרה הקדום, לפני החטא, לכן זה ראש השנה, זה סופר ראש השנה, כאילו זה עניין מאוד עמוק ועניין מאוד קדוש. יש פה גם את הנושא, כי האדם הוא עץ השדה, אז לכן מוספא ועוד אדמו"רים היו עושים ממש טיש. היו לובשים בגדי שבת, שטריימל וקפוטה והכל, מחלקים שיריים וכולי, כמו משהו. ועושים טיש, הם אוכלים את הפירות האלה. עכשיו, האדם הוא עץ השדה. האדם הוא עץ השדה. למה האדם הוא עץ השדה? האמת שבפשט פשוט הפסוק זה סימן שלה. האדם הוא עץ השדה לבוא בפניך במצור, אבל למעשה, כאילו, רואים את ההשוואה. יש פה אבא מינה, יש פה השוואה.
איך הולך לסימן שאלה בפסוק?
כתוב שלא לכרות את זה, כי האדם הוא עץ השדה לבוא לפניו במצור.
למה אתה עושה לעץ את מה שאתה עושה לאדם?
העץ הוא לא אויב.
למה לא שזרמו כי העץ... פוך זה עצמם.
בסדר, הרד שולל. אבל נשאר זמן, אני אקח משהו לטפל. בכל אופן, הנושא של האדם הוא עץ השדה גם כן נושא עמוק. המהר"ל שואל בתפארת ישראל, למה לאדם קוראים אדם? שהוא נברא מהאדמה, הפשט הפשוט, גם נשמע מבחינה פונטית, מבחינת הצליל, אדם כי הוא נברא מהאדמה. עכשיו, שואל המהר"ל, הוא שיעה עצומה, שיעה טיפוסית למהר"ל. אומר המהר"ל, אתה צריך תמיד להדגיש את המיוחד בכל דבר. אין לך דבר יותר מיוחד, מה שהאדם. בריאת האדם זה נזר הבריאה. אז אתה קורא לו, בשם שלו אתה מדגיש את מהותו. אתה קורא לו על זה שהוא נברא מהאדמה. כל היצורים נברא מהאדמה. אז אתה צריך לתת לאדם שם שמחדד את המיוחד שבו, לא את השם שהוא מדבר על המשותף שבו. אגב, המערה לשיטתו, הרב הוטמן דיבר גם על זה הרבה. רב הוטמן תמיד מסביר את המהר"ל בתחילת מסכת שבת. יש למהר"ל ספר על מסכת שבת. ספר הלכתי על המסכת. קוראים לזה גם אני חושב גור אריה, אבל ספר שלא כל כך משתמשים בו, גם כן הרוב אגדה, ויש שם גם עניינים הלכתיים. אז המהר"ל מתייחס לקושייה של הראשונים, למה מתחילים בהוצאה. מדברים הרבה על הוצאה, ומתחילים בהוצאה. אז התוספות שאתם אומרים, מלאכה גרועה וכל מיני תירוצים. אומר המהר"ל, מן הראוי להתחיל בדבר המיוחד, היוצא דופן. הוצאה זה רק בשבת. אין לך איסור הוצאה בימים טובים. אפילו ביום כיפור שיש, אבל זה לא איסור גמור כמו בשבת, שאתם חייבים, לא איסור מיטה. זאת אומרת, איפה יש לך, איפה אתה מוצא את, את האיסור במלוא תקפותו, אתה מוצא את איסורי שבת במלוא תקפותם, בזה שיש הוצאה, מה שאין במקראי קודש אחרים, מה שאין בימים טובים אחרים. אז מילא מתחילים מהדבר המחודש. אתה צריך תמיד להתחדד את הדבר המחודש. זה גם שיטה מתודית, דרך אגב. כשאתה מלמד, לא לשעמם. להתחיל באיזה קושייה טובה, להתחיל באיזה משהו מחודש, משהו שמעורר, משהו שמעמיד אותך ככה ומזעזע את אמות הסיפים. כך היה הרב הוטמן מתחיל שיעור. הרבה ראשי ישיבות היו פותחים שיעור בקושייה. הרב ליכטנשטיין זצ"ל, שהיה יותר קצת אקדמי, והוא היה באמת משעמם, הוא היה עמוק מאוד, אבל היה משעמם, אז הוא לא התחיל שיעור בקושייה, הוא היה מתחיל להגיד כל מיני עקרונות וזה, אותו התלמיד שם, הרב רוזנצוויג, מי יום אחד בישיבה, אני חושב, נדמה לי. הוא כן, הוא גאון גדול, אני לא בא לזרזר מהרב ליכטנשטיין, אבל זה מתודה אקדמית. אתה מדבר על העקרונות, ובסוף אתה מוכיח אותם מהקשיים. אבל בשיעור ישיבתי קלאסי זה בדיוק הפוך. אתה מקשה קושייה, ואז בית המדרש אמור להיות גועש והומה. וואו, קושייה, מה נעשה את הקושייה? איך נלך לישון? לא נלך לישון? בקיצור, זה מאתגר. מגרה את האינטלקט, את המחשבה. למה? כי הקושייה מחדדת את הבעיה. בקיצור, אז גם השם, שם של אדם היה צריך להדגיש את המיוחד, את היוצא דופן שבו. ואתה נותן לו שם שמתאים לכל החיות. אפשר אגב להרחיב את הקושייה, אז הוא אמר על זה, אני לא חושב שהוא מדבר, אבל באדרבה, לחיה אתה קורא חיה. מה זה חיה? חיה זה אחד השמות של נשמה. לחיה אין נשמה, יש לו נפש. לאדם יש נשמה של חיה. אז זה עוד יותר קשה, אבל זה לא נדבר. נדבר על הקושייה, איך שאמרה מציג אותה. למה לאדם קוראים לאדם על שם שמה אדמה, לא קוראים לו על שם משהו שמייחד אותו ולא משהו שמשתף. בני המערל, גם כן תירוץ עמוק, בני המערל, כי כל היצורים שנברו מהאדמה, הם נברו מהאדמה, אבל הם נפרדו מהאדמה. הם לא משמרים בתוכם את האופי ואת התכונות של האדמה. מהו האופי והתכונות של האדמה? שהאדמה אף פעם לא קלט, האדמה נשארת. אלא מה? היא מתחדשת. זאת אומרת, אדמה ששרופה או אדמת מדבר, זה נקרא אדמה של מוות. כן? מדברים על אדמה חיה, היא כאילו חיה לעולם. איך היא חיה לעולם? זה שהיא מתחדשת. איך היא מתחדשת? מגדלת פירות. עכשיו, איפה בא לידי ביטוי החיות של האדמה שהיא מתחדשת תמיד? בירקות או באילנות? ואומר שבאילנות ולא בירקות. למה? כי מה ההבדל בין אילנות לירקות? ההבדל באילנות לירקות שבירקות גיזום מחליף כל שנה, ובאילנות אין גיזום מחליף. זאת אומרת, באילן, בפירות של האילן, משתמר אותו היסוד שהבסיס קיים, כן? ואוף, ואף על פי כן יכול להתחדש. אצל ירק זה לא כך, כי ירק גם הבסיס מתחדש. השיח גם כן קלה ומתחדש, לא רק הפרי. אבל באילן, האילן נשאר, והפירות נושרים או נובלים או נקטפים, ואז שוב, בעונה הבאה, בשנה הבאה, אם אתה מטפל בו נכון, הוא מניב פירות. זה האופי של אדם. זה האופי של אדם. אדם, עד כמה שהוא חי, הוא חי 70 שנה או יותר, אז ימי שנתן בהם 70 שנה, אז הוא תמיד מסוגל ואמור להתחדש. אדם שהוא לא מתחדש, הוא כמו עשיו, עשוי, גמור. כן? פייט הקומפלי. זה לא חיים. זה כבר לא חיים. אדם אמור להיות עוד יונבום בסיבה. דשני לרעני יהיו, ולמה משווים אותו? צדיק כתמר יברח, כארז בלבנו יסגר, לאילן. באילן אתה רואה את המציאות הזו, אתה רואה את המציאות הזו של קיום המתחדש. לכן דווקא אדם הוא עץ השדה, דווקא עץ, לא ירק השדה, אלא עץ השדה. זה מודגש, זה בא לידי ביטוי הכי מחודד, דווקא זה עץ השדה.
למה זה לא מודגש אצל בהמות? אם הוא נוצא מהעפר, אחר כך הילדים, כבר הילדים
צריך... אבל אחרי שהוא גומר ללדת, כבר הוא לא עושה כלום, כבר בשר לשחיטה. אז אין לו התחדשות. אדם לעולם, עד מותו, אם השם עוזר לו להיות בריא וצלול, אז הוא אמור להתחדש ויכול להתחדש. יכול להתחדש. הרוחנית, הרי זה העיקר באדם. הסגל שלו,
הנשמה. החיה שיש באדם.
כן, הנשמה שבו. כן? לא החיה, לא לפי הביטוי של ימינו, החיה
שהרב דיבר.
העמוק, הקבלית. החיות שלו. באמת המהר"ל אומר, במה? במה שיש בה, יש בה. אין בה חידוש, יש עם הולידה ילדים, זה בסדר, זה קרה דעבור. אבל זה לא מעבר לכך, זה לא ממשיך. לכן האדם הוא עץ השדה, האדם הוא האדמה. אבל מה נראה באדמה שהוא מסוגל להתחדש? איפה רואים את כוח החידוש הכי קיצוני והכי דרמטי באדמה? זה שהעצים שבאדמה מסוגל להתחדש. שגם עצים נובלים, עצים, אם מתפחים אותם מאוד, והם נמצאים באדמה מאוד טובה, הם יכולים להיות גם 1,000 שנה. אני לא יודע אם הם יכולים להיות 5,000 שנה, אבל המדע מצא עצים 1,000 שנה.
יש פה בארץ,
יכול להיות, אלף שנה,
יותר מאלף שנה, יודעת, 800 שנה שיש פה בארץ.
בסדר, אז מצאו אולי בפרו, אני לא יודע איפה, גם באלף שנה. אבל איך הם מצאו? יש מדידות, זה לא מדויק עד הסוף, אבל... כל אופן, והם עוד נותנים פירות.
צריך
שנותנים פירות, אחרי אלף שנה. אז כנראה שאם מטפלים, אם היינו יודעים כמו שלמה המלך איך לטפל בהם, הוא היה חכם מכל האדם, וידע טבעם של כל הברואים גם כן. אם היינו יודעים איך לטפל בעצים כמו שלמה המלך, אז היינו יכולים לקיים אותם גם 5,770 שרשם. אבל מוות זה גזרה שנגזרה לא על העצים, מוות זה נגזר על האדם ועל יצורים חיים. לא על עצם ממילא הם מתים כי אנחנו לא יודעים לטפל בו אבל אדם כמה שתטפל בו היו ימיו 120 שנה הכי מי שחי הכי הרבה זה 930 שנה זה מתושלח 957 שנה משהו כזה טוב בכל אופן נחזור לענייננו אז זה הפירוש שהאדם הוא עץ השדה.
זה יותר משנה 70.
מה?
שנה 80 ומשהו.
אתה חוהל אותי. חנוך השם לקח.
לא, לא, תושב.
אדם היה 980. נתן 70 שנה מחייו
לדוד.
על כל פנים, האדם הוא תחילת האנושות. משיח בן דוד הוא סיום האנושות. אז כאילו, יחד עם אלף שנה. זה העניין של ט"ו בשבט. יש עוד עניין של ט"ו בשבט. זה אמר הרבי, שמעתי את זה ממורי ורבי, רב משה שפירא זצ"ל, שציטט את האדמו"ר מאמשינוב זצ"ל. האדמו"ר מאמשינוב אמר כך.
960 שנה, 9 שנים, 60 שנה, 900 שנה.
969
שנים.
על כל פנים זה כמעט כמו לימוד התנך של בני לאור מה זה?
זה
929 טוב, בכל אופן המשל של ט"ו בשבט מצא בזה וורט נפלא מאוד הרבי מאמשינוב מה הוורט? אמר ככה מתי היה מכת חולות? אחד בניסן עכשיו, כתוב הרש"י שההבדל בין מכה למכה היה חודש שבוע היה מכה ושלוש שבועות לפני זה הייתה הזרה אז מה הייתה מכה לפני מכת חולות? מכת חושך, מכה זה היה בטבר באדר הוא אמר, זה מתאים לפורים בטבר באדר זה פורים כי בפורים גם כי הלך בחושך השם אור לי זה נאמר על פורים פורים זה זמן של גלות זה נס שקרה בגלות ועם ישראל היו בגלות גם כי הלך בחושך השם אור לי זה ליהודים הייתה עולם שמחה ששון יקר זה פורים
זה רבי מאמשינוב אומר?
רבי מאמשינוב ט"ו בשבט, זה חודש אחורה, זה מכת הרבה. מה זה מכת הרבה? זה לחסל את כל הפריחה ואת כל החקלאות. זה פגע במיוחד בעצים. אז מכת הרבה, כלומר השם פה, היה לו כנראה פשט גם על כל המכות האחרות, אבל זה לא, יותר מזה לא שמעתי. מסתם הזה יכול להתקשר יפה גם לט"ו באב וגם לסוכות. אבל... אבל בכל אופן, ט"ו בשבט זה חג האילנות, גם בעוד מובן שהייתה פה מכת הרבה, כלומר איך לחסל את הדבר הנשגב הגדול הזה שנקרא אילנות, האדם הוא עץ השדה וכו', שאצל המצרים הרשעים זה ימות, זה מכת הרבה. ואפשר להוסיף פה לדברי הרבים, הרבי זצ"ל, יהודי קדוש, שכרתי אותו קצת. אז נפתח כבר מזמן לפני 40 וכמה שנים אז הרב משה שפירא זצ"ל היה ליטווק כאילו לא מקורב גם לערבים מהמשך אז אפשר קצת להכיב את זה מה זה הרבה? הרבה זה לשון הרבה. זה אומר מין א', אבל זה אותיות של ריבוי, הרבה. יש פה מושג של ריבוי, הרבה. המושג הזה של הרבה וריבוי, הוא מדבר על המוניות. מדבר על המוניות, כן? והמושג הזה של המוניות, כן? הוא ההפך מהמושג של איכות. איפה רואים את האיכות באופן מיוחד בבריאה? רואים את זה בעצים. למה? כי כתוב בהלכות ברכות שברכת העץ קודמת לברכת האדמה. בברכת האדמה קודמת לברכת שהכל. כל ברכה שהיא יותר מיוחדת היא יותר קדושה, היא יותר חשובה. לכן לגפן ולמזונות ולפת יש ברכות עוד יותר מיוחדות. יש ראשי תיבות, מגע אש, מבחינת קדימה של ברכות. מגע אש, מזונות, מ זה מזונות, ג' זה גפן, ע' זה עץ, א' זה אדמה, ש' זה שהכל. והכלל, כפי שזה כתוב, שככל שהדבר יותר חשוב ויותר מיוחד, אז ברכתו נתנו לו ברכה פרטית. דבר פרטי הוא ההפך מדבר המוני, דבר אינדיבידואליסטי, דבר שמצטיין, דבר עם איכות וייחוד. כן? אז זה העץ לעומת האדמה, אז האדמה לעומת הדומם, מים ומלח וכל הדברים, או לעומת בשר של אין גידולו מהקרקע, בעלי חיים, דגים וכו'. על כל פנים, אז גם בזה אנחנו רואים את המיוחד. אגב, מי שאוכל בט"ו בשבט, ראיתי מגיעים, כל מיני פירות כאלה, בצלחות, אז גם בננות, זה כבר אמרצות גם לפי החסידות. זה פרי האדמה, זה לא פרי העץ. כן.
אז למה שעורה וחיטה מכניסים שם בסדר?
מה? בסדר. וגם המרצות, כי... אולי בגלל זה משיבת המינים. זה משיבת המינים. אז אם זה משיבת המינים, אז יש לזה מעלה מכיוון אחר. אבל אם מצד הברכה, זה המרצות. כי חיטה ושעורה, שהם לא הפכו ללחם, מרחים עליהם כל פרי האדמה. או שהכל, או לא מרחים עליהם בכלל, כי הם לא ראויים לאכילה. בקיצור, לא ראוי להכניס, אלא תמיד מדברים אפילו בשולחן ערוך על חמישה מינים. לא מדבר על שבעת המינים, ודאי מדבר על שבעת המינים, אבל בפועל מדבר על חמישה מינים. מה זה החמישה מינים? זה הראשון תמר. הראשון זה תמר, השני זה גפן, תאנה. תמר, גפן,
תאנה,
זית, זית, סליחה, זית, תמר, זית, תמר, גפן, תאנה ורימון. כן, הרי זה הגמרא בברכות. הגמרא בברכות שואלת איך מברכים, אם יש תמר ורימון, מה מברכים תחילה? ואז הגמרא מביאה מעשה רב ש... רב חיסדא ראה שרב אמנונה ברך בתורה על התמר. שאל אותו, למה אתה מברך על הפרי החמישי לפני הפרי השלישי? אז הוא אומר, זה טעות, כי זה שני, הולכים לפי הקרבה למילה ארץ. אז רימון זה חמישי למילה ארץ, כן? ובתור פרי זה שלישי. כן? אז לכן הוא קרא לרימון שלישי, לתמר חמישי, זית ותמר. אבל תמר זה שני לארץ השני. זאת אומרת, אנחנו בודקים את המרחק של הפרי מהמילה הארץ. אז הרימון מהמילה הארץ שאליה הוא צמוד, אז הוא מספר חמש. התמר למילה הארץ פעם שנייה, שאליה הוא צמוד הוא שני. לכן תמר לפני רימון. כך אומרת הגמרא. הרב קוק מחדש פה דבר יפה. מהרב קוק, למה יש פעמיים ארץ? למה יש פעמיים ארץ? זה שמדייקים את זה כל מיני דברים. שבכל אופן מי שבא אותו מספר, נגיד זית לעומת גפן. אז גפן לפני זית, למה? זה נמצא בקבוצת הארץ הראשונה. אז כל פעם קבוצת הארץ הראשונה זה גם חשוב, לא רק המספר של הפרי, אלא קבוצת הארץ הראשונה, זה גם חשוב. עכשיו, אבל מה הרעיון? אומר הרב קוק, שבארץ ישראל בהולך אתכם קוממיות. אז מה זה קוממיות? שתי קומות, קומה ראשונה, קומה שנייה. אז בארץ ישראל יש שתי קומות, קומה ראשונה, קומה שנייה. אבל כאן זה הפוך. זה כמו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. אז הבחינה של ארץ ישראל החשובה זה הרוחניות של ארץ ישראל. הארץ הראשונה שמופיעה בפסוק זה הרוחניות של ארץ ישראל. הארץ השנייה זה החלק הפיזי של ארץ ישראל. גם החלק הפיזי של ארץ ישראל יש בזה קדושה. אבל הקדושה היותר חשובה זה בארץ שנכתבה פרושה, אני מדבר על אוויר נשמות, אוויר ארצך. עם זאת, הפירות מבחינת מרחק מהארץ כבר הולכים בלי קשר עם זה, ארץ ראשון ארץ שני. אבל עדיין הארץ ראשון ושבעה ראשון ארץ שני, אם אנחנו משווים את גפן לזית, או את תאנה לתמר. גפן לפני זית, תאנה לפני רימון בסוף. זהו מה שאפשר לדבר עוד.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.